بلبل صغي راس خوش عشوي آواز وفادتي بهياني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי וחודש טוב ומבורך. יום רביעי א' במנחם אב, ראש חודש מנחם אב, הבא עלינו לטובה, לישועה ולנחמה, תשפ"א, מסכת שבת, דף קל"ח. אתם מאזינים לרדיו כולכם, המשדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה לכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום הזה, 1657 שנים מבריאת העולם, בעשירי באחד לחודש, נראו ראשי הערים, כאמור בספר בראשית פרק ח' פסוק ה'. היום תענית צדיקים, כאמור בשולחן ערוך, סימן תקפ"א, על פטירת אהרון הכהן, בן אמרם באור האר, בשנת בית אלפים תפ"ח לבריאת העולם, כאמור בפרשת חוקת מסעי ועיקב. זהו היורצייט היחידי הנזכר בתנ״ך. הרלב"ג כותב שהיה זה באחד בשבט, ונעלמה המערה ולא נודעה, נאמר בילקוט שמעוני. ואם כן, תמוה נעירת רבים לאור האר, ג'בל ארון של ימינו בירדן. בשנת ג' אלפים תף י' ד' היום הזה עזרא הסופר ועימו אלפי איש מגיעים ירושלים מהקהיית השם הטובה עליו. כאמור בספר עזרא פרק ז', ואמרו חז"ל במסכת ברכות בדף ד', ראויים היו ישראל לעשות להם נס בימי עזרא, לבוא ביד רמה כדרך שנעשה להם בימי יהושע, אלא שגרם החטא. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, אתן חלקנו בתורתך ושם נעבודך ביראה כימי עולם וכשנים קדמוניות. תפילת בית המדרש. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יארא דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא, ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר. ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם יחול קוד שבריחו ושכינתי. פותחים בסייעת הדשמי הענקית עם מצווה אחת מהתורה שבכתב על פי ספר החינוך מתוך התרי"ג מצוות. היום הזה מצווה קכ"א, מצוות קורבן חטאת ליחיד ששגג במצוות לא תעשה שחייבים עליה כרת. כבר אמרנו במצוות צדי ה' כי משורשי הקורבן להשפיל הנפש החוטאת, כחטאת כאשם תורה אחת להם, אינני צריך להחזירו על כל אחד ואחד. והחטאת הזו נקראת חטאת קבוע לפי שיש עולה ויורד. דהיינו חטאת שמביאים לפי היכולת הכלכלית, והחטאת הזו היא חטאת קבוע. ושוגג הוא שסבור על חלף שהוא שומן ואכל, או שסבור שפעולה זו מותרת, או שידע בלב ולא ידע שחייבים עליו כרת. זוהי מצווה קכ"א מתוך התרי"ג מצוות בתורה שבכתב, וכעת על הפרק הפותח בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, פרק השינון, הסיכום והחזרה, אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול בדף קל"ז. בסיום השיעור אתמול שאלנו 6 שאלות לשינון, לסיכום ולחזרה. הנה השאלות, הנה התשובות. שאלה ראשונה, מניין לרבי יהודה שלעניין מילה דינו של אנדרויגנוס כזכר, והתשובה שהוא דורש אימו לכם כל זכר, כל לרבות אנדרויגנוס. שאלה שנייה, איזה איסור עובר עמל בשבת מילה שלא בזמנה, אומר רשי, עובר משום עשיית חבורה. שאלה שלישית, באיזה מקרה קטן אימו ליהוד ב', והתשובה כאשר נולד בערב שבת בין השמשות, וחלו שני ימי ראש השנה לאחר השבת. שאלה רביעית, מה אומרים העומדים לאחר המילה והתשובה, כשם שנכנס לברית כן ייכנס לתורה, לחופה ולמעשים טובים? שאלה חמישית, אשר קידש ידיד מבטן, למי הכוונה? מסביר רשי, הכוונה ליצחק שנאמר בו, אשר אהבת ונתקדש מבטן אמו למצווה זו של מילה. שאלה אחרונה, דף קל"ז, מניין שאלמלא דם ברית לא נתקיימו שמיים וארץ, והתשובה שנאמר אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה, אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול בדף קל"ז במסכת שבת. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחיי ורעיי, עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום רביעי בשבוע, ראש חודש מנחם אב תשפ"א, הבא עלינו ועל כל בית ישראל לישועה ולנחמה, עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף קל"ח במסכת שבת. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד 11 שורות לפני סוף דף קל"ז. תחילת הגמרא שאחרי המשנה פותחת את הפרק ה-20 במסכת שבת, פרק ששמו תולין. מן המילים, אשתא רבי אליעזר אוסופי אוהל הרי לא מוסיפינן, למי עבד לכתחילה שרי? מקושיית הגמרא הזו כעת בסייעת הדשמי הגדולה אנו יוצאים לדרך העולה בית השם ובשם השם נעשה. נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. במשנה שפתחה את הפרק אמר רבי אליעזר, תולים את המשמרת, את המסננת שמסננים בשמרי יין שמותחה סביב הכלי לכל צד בעיגול, ביום טוב, אף על פי שנעשית אוהל על חלל הכלי. מקשה הגמרא על דברי רבי אליעזר המתיר לתלות את המשמרת ביום טוב, את אותה מסננת שמסננים בה את שמרי היין. מקשה הגמרא אשתא, מעתה יש לתמוע, הרי לדעת רבי אליעזר, אוסופי אוהל הרי לא מוסיפינן, להוסיף על אוהל הרי אסור להוסיף, כפי שהתבהר להלן. ואילו למהבד לכתחילה שרי, לעשות אוהל הרי לכתחילה כגון לתלות את המשמרת ביום טוב ומתיר, כיצד ניתן לומר זאת? ומבארת הגמרא איכן מצינו שרבי אליעזר אוסר להוסיף על אוהל הרי. מבארת הגמרא מהי, איכן מצינו שרבי אליעזר סובר כן? אומרת הגמרא מצינו כן במשנה דתנן לאיל בדף קכ"ה עמוד ב', פקק החלון, לוח שסותמים בו את החלון כגון ארובת הגג, נחלקו התנאים האם מותר לסתום בו את החלון בשבת וביום טוב. ומבואר בדברי רש"י, שאמר פקק החלון כגון ארובת הגג, שאיסור עשייה תועל שייך רק למעלה, בגג, בתורת גג. אבל בצדדים, בתורת מחיצה אין זה אוהל. ולכן, אם פקק החלון היה בכותל, אין איסור להחזירו בשבת. אבל התוספות לאל בדף קכ"ה עמוד ב', דיבור המתחיל הכל, ועוד ראשונים כותבים בשם רבינו תם, שכוונת המשנה לפקק החלון שבכותל שגם בעשיית מחיצה מן הצד שייך איסור אוהל, באופן שהמחיצה נעשית כדי להתיר דבר, כמו בדפנות סוכה, להתיר אותה, להכשיר אותה, ומוסיף רבינו תם שעיקר מחלוקת רבי אליעזר החכמים היא באוהל כזה עשוי מן הצד, שכן משמע מלשון המשנה פקק החלון, היינו החלון שבכותל, כי לפירוש רש"י היה צריך התנא לשנות פקק הערובה. אם כן מבררת הגמרא היכן מצינו שרבי אליעזר סובר כך, שאסור להוסיף על אוהל הרי. שנינו משנה לאל בדף קכ"ה, פקק החלון, לוח שסותמים בו את החלון, נחלקו התנאים אם מותר לסתום בו את החלון בשבת וביום טוב, ומחלוקתם נאמרה בין לעניין שבת ובין לעניין יום טוב. רבי אליעזר אומר בזמן שהוא קשור לחלון ותלוי, אינו נגרר על הארץ, פוקקין בו, סותמים בו את החלון בשבת וביום טוב, שמאחר והוא מתוקן ועומד מבעוד יום לפקוק בו את החלון, הוא אינו בונה בכך אוהל הרי ואינו מוסיף על האוהל. ומוסיף הרטווה ומבאר שמאחר והוא קשור ותלוי מערב שבת נעשה בזה כתפל לחלון, והרי הוא כיסוי גמור לחלון מבעוד יום, וכשמחזירו לחלון בשבת, אינו בונה בכך אוהל ואינו מוסיף על האוהל, אלא הרי הוא כמחזירו למקומו הראשון והבניין כבר נעשה מבעוד יום. ואם לאו, אם הוא אינו קשור, או שהוא קשור אבל אינו תלוי אלא נגרר על גבי הארץ, אין פוקקים בו את החלון כיוון שמוסיפו על האוהל. שאם אינו תלוי אלא נגרר וכל שכן אם אינו קשור כלל לחלון, אז הוא לא תפל לחלון, וכשהוא נוטלו משם לפקוק בו את החלון, הרי הוא כאילו עכשיו מתחיל לפקוק בו והוא מוסיף על אוהל הרי. החכמים אומרים בין כך ובין כך, בין אם הוא קשור ותלוי ובין אם אינו קשור ותלוי, פוקקים בו את החלון בשבת וביום טוב. מביאה הגמרא את דברי רבי יוחנן בביאור מחלוקתם של חכמים ורבי אליעזר. ומדבריו מתבהר שרבי אליעזר אוסר להוסיף על אוהל הרי. ואמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, הכל מודים בין רבי אליעזר ובין חכמים שאין עושים אפילו אוהל הרי בתחילה. דהיינו להתחיל את עשייתו כגון לפרוס מחצלת על ארבע יתידות או ארבע מחיצות לצל ביום טוב, ואין צריך לומר שאסור לעשות כן בשבת. כולם מודים שאסור לעשות זאת אם התחלת הפעולה נעשית בשבת או ביום טוב. ולא נחלקו רבי אליעזר וחכמים, אלא לעניין להוסיף על אוהל הרי. כגון שהייתה מחצלת פרוסה ליתידות מערב שבת, אבל לא הייתה פרוסה לגמרי, אלא מגולגלת במקצתה ורוצה לפושטה לגמרי בשבת. שרבי אליעזר אומר שאסור לפושטה משום שאין מוסיפים על אוהל הרי ביום טוב, ואין צריך לומר שאין עושים כן בשבת. וחכמים אומרים שמותר לפושטה משום שמוסיפים מותר להוסיף על אוהל הרי בשבת, ואין צריך לומר שמותר גם ביום טוב. וגם פקק החלון שאינו קשור ותלוי אינו אלא תוספת הרי על האוהל. ולמרות שהחלון הוא בבית שהוא אוהל קבע, מכל מקום פקק החלון אינו אלא תוספת הרי על האוהל, ואף זה נחשב מוסיף על אוהל הרי. ובטעם הדבר כותב רשי במסכת העירובין בדף ממדלת, שהרי הוא עתיד לחזור ולפותחו. אם כן, לדעת רבי אליעזר אסור לפקוק בו את החלון, משום שהוא מוסיף עלו אל הרי ונראה כבונה. ולדעת חכמים מותר, הנה מפורש כאן, שרבי אליעזר אוסר אפילו להוסיף עלו אל הרי, ואם כן, ודאי שלפי שיטתו, יש לאסור לעשות אוהל הרי מתחילה בשבת וביום טוב. אז איך רבי אליעזר בתחילת הפרק מתיר לתלות את המשמרת ביום טוב, ולמרות שמלאכת אוכל נפש הותרה ביום טוב, מבינה כעת הגמרא, שרק מלאכת אוכל נפש ממש הותרה, כגון סינון היין לצורך שתייתו, אבל תליית המשמרת אותה מסננת שאינה אלא מכשירי אוכל נפש, לסנן אותו מן השמרים, לא הותרה. מתרצת הגמרא את הקושייה ואומרת, אף על פי שבתליית המשמרת יש איסור דרבנן, מכל מקום רבי אליעזר מתיר משום שהיא בכלל מכשירי אוכל נפש. ורבי אליעזר סבר לה כרבי יהודה המתיר לעשות מלאכת מכשירי אוכל נפש ביום טוב. דתניה, שנינו בברייתא במסכת ביצה דף כ עמוד א', אין חילוק בין יום טוב לשבת, אלא לעניין מלאכת אוכל נפש בלבד. כלומר, אין שום מלאכה אסורה בשבת ומותרת לכתחילה ביום טוב, אלא אוכל נפש בלבד. אבל לעניין העונש יש חילוק בכל המלאכות. אדם העושה מלאכה במזיד בשבת דינו בסקילה, אם היו עדים ויתרו בו או בקרת, אם לא היו עדים או שלא הייתה התראה, ואילו מי שעשה מלאכה ביום טוב במזיד אינו אלא במלכות. אם כן, אם אין בין יום טוב לשבת אלא לעניין מלאכת אוכל נפש בלבד, שבשבת אסור לעשות אף מלאכת אוכל נפש וביום טוב מותר, ורבי יהודה מתיר לעשות ביום טוב אף מכשירי אוכל נפש, כלומר לתקן את הכלים שבהם עושים אוכל נפש, ותליית המשמרת הרי מכשירי אוכל נפש, ולכן התיר זאת רבי אליעזר אף על פי שעושה בזה אוהל הרי. מקשה הגמרא, אי מרדשה מינן לרבי יהודה. מה שיכולים אנו לומר ששמענו ברבי יהודה, שמתיר זה דווקא במכשירים שאי אפשר לעשותם ערב יום טוב. כגון שפוד שנשבר ראשו ביום טוב עצמו, שמותר לתקנו ביום טוב. כשניטל חודו, אז לצלוט עליו ביום טוב, צריך לתקנו ולחדדו, זה מותר. אבל במכשירים שאפשר לעשותם מערב יום טוב, כגון שפוד שנשבר ראשו מערב יום טוב משמת לי, וכי שמענו מדבריו להתיר, הרי בזה גם רבי יהודה סובר שאסור לתקנו ביום טוב. כמו שמבואר בגמרא במסכת ביצה בדף כוח עמוד ב', שדורש זאת רבי יהודה ממה שנאמר, אך אשר יאכל לכל נפש הוא לבדו יעשה לכם, לכאורה יש סתירה בדרשת הפסוק, ממה שנאמר הוא, משמע דווקא הוא האוכל נפש ולא מכשיריו, ממה שנאמר לכם, משמע לכל צורכיהם וגם מכשיריו. אם כן, סובר רבי יהודה שמה שדורשים הוא ולא מכשיריו זה על מכשירי אוכל נפש, שאפשר לעשותה מערב יום טוב, ומה שלומדים מהמילה לכם, לכל צורכיכם, זה על אלו שאי אפשר לעשותה מערב יום טוב. אם כן הוא הדין לתלות את המשמרת, יאסור רבי יהודה, מאחר ואפשר לעשות כן מערב יום טוב. תרץ את הגמרא שיטתו דרבי אליעזר עדיפה מדרבי יהודה. היא עדיפה יותר משיטתו של רבי יהודה, שרבי יהודה מתיר רק מכשירי אוכל נפש שאי אפשר לעשותה מערב יום טוב, ואילו רבי אליעזר מתיר אפילו מכשירי אוכל נפש שאפשר לעשותה מערב יום טוב, ולכן התיר לתלות את המשמרת ביום טוב. ותוספות דיבור המתחיל דרבי אליעזר עדיפה מדרבי יהודה, כותבים, שבאמת רב לזר מודל את דרשת רב יהודה וסובר שמלאכות דאורייתא שאפשר לעשותן מערב יום טוב, אכן אסור לעשותן ביום טוב. ודווקא לעניין מלאכות דרבנן, כגון תליית המשמרת שהוא מוסיף עלו אל הרי, חולק רב אליעזר וסובר שמותר לעשות ביום טוב, גם אם אפשר לעשותן מערב יום טוב. ומסביר הרשב"א, מאחר ומצינו שהתורה התירה מכשירי אוכל נפש אפילו במלאכות דאורייתא באופן שאי אפשר לעשותן מערב יום טוב, אף חכמים התירו מלאכות דרבנן אפילו שאפשר לעשותן מערב יום טוב. שנינו במשנה וחכמים אומרים, אין תולים את המשמרת ביום טוב וכל שכן לא בשבת. דנה הגמרא עם איסור זה מן התורה הוא. היבא אלו הסתפקו בני הישיבה אם תלה את המשמרת על גבי הכלי בשבת, מה דינו? האם איסורו מדאורייתא וחייב חטאת או שמא איסורו מדרבנן ופטור? כותב הרב עקיבא איגר שהספק של הגמרא הוא רק לדעת חכמים האוסרים לתלות את המשמרת ביום טוב, אבל לדעת רבי אליעזר, לעניין שבת שאוסר אין להסתפק, ופשוט הדבר שאין איסור תליית המשמרת אלא מדרבנן. שהרי מבואר בגמרא לאל שהטעם שרבי אליעזר מתיר לעשות כן ביום טוב זה משום שזה מכשירי אוכל נפש ומותר אף כשאפשר לעשותה מערב יום טוב. ומבואר בתוספות שדווקא לעניין מלאכות דרבנן כעשיית אוהל הרי, סובר רבי אליעזר כך. פושטת הגמרא אמר רב יוסף אם תלה בשוגג חייב חטאת, והיינו שמלאכה אסורה מדאורייתא. הוא הדין ליום טוב שעבר על איסור לב. רב יוסף סבר שתליית המשמרת הרי היא עשיית אוהל קבע וחייב חטאת משום תולדת בונה. אמר לאביי, מקשה אביי על דברי רבו רבי יוסף, אלא מעטה לדבריך שיש בזה איסור דאורייתא, יש לי תמוע. וכי אם תלה קוזה, תלה כלי קטן, שדרכו לתלותו בביתו, בשיחתא על גבי יתד, אך אינה מדמחייב, האם גם בזה יתחייב חטאת? הרי ברור הדבר שלא, שהרי אין זה אוהל קבע אלא אוהל הרי, והוא הדין בתליית המשמרת. מאחר ואין זה בניין גמור אלא אוהל הרי, ברור הדבר שאינו אסור אלא מדי רבנן. ותוסות לקמן בדף קוף למתח, עמוד א' בדיבור המתחיל אל המבאר, שכוונת הבאי בקושייתו היא, שאם חייב מדאורייתא על תליית המשמרת, הוא הדין שימטלה כלי קטן על היתד, יהיה חייב מדאורייתא. אלא אמר הבאי, מכוח הקושייה הזו חולק הבאי על רב יוסף, ואומר תליית המשמרת בשבת וביום טוב לדעת חכמים מדי רבנן היא אסורה. וטעם האיסור הוא שלא יעשה כדרך שהוא עושה בחול. מה שאין כן תליית קוזה בסיקתה, אין בזה אפילו איסור דה רבנן, משום שאינו נראה כעוב דין דחול. רש"י לקמן בדף קוף למתת עמוד ב' מבאר שלמסקנת הגמרא כאן, טעם האיסור בתליית משמרת אינו משום אוהל כלל, אלא משום עוב דין דחול. ומפרשים הרמב"ן והרשב"א בשם רש"י שאסרו חכמים שלא יתקן את המשמרת, לשמר בקביעות כדרך שהוא עושה בחול. וכשיטת רש"י כותב הרמב"ם, בהלכות שבת פרק כ"א הלכה י"ז, שהטעם שאסור לתלות משמרת בשבת הוא משום עוב דין דחול, והוא מבאר שטעם האיסור הוא גזירה שמא ישמר בשבת. ובתשובותיו מבאר הרמב"ם שבכל מקום שאסרו חכמים משום עוב דין דחול, היינו דווקא במקום שיכול לבוא לידי מלאכה דאורייתא. ומאחר והמשמר בשבת עובר על איסור דאורייתא, כמבואר בגמרא לקמן שחייב חטאת, משום כן אסרו חכמים גם לתלות את המשמרת. ובטעם החילוק בין קוזה למשמרת כותב החזון איש, שלושה אופנים. א', משום שבתליית הקוזה אין מותחים אותו, ב', שהקוזה אינו משמש תחתיו לכלום, ג', שדרך שימוש הוא כך, ואין בזה שום דרך בניין. שואלים התוסות בדיבור המתחיל, אלא מאחר והבאי סבר בקושייתו לדמות תליית משמרת לתליית כלי על יתד, אם כן מה תראה צבאי למסקנה, הרי פשוט הדבר שבתליית כלי אין אפילו איסור דה רבנן, ואילו בתליית משמרת, יש איסור מדה רבנן. תרצים התוספות שמה שדימה הבאי בין הדברים, זה לדעת רב יוסף שסבר שבתליית משמרת יש איסור דאורייתא, ובאיסור דאורייתא אין לחלק ביניהם. ואילו לדבריו, שאין זה אלא איסור דה רבנן, כן יש לחלק ביניהם. ואילו הרמב״ם כתב, שדווקא לפי הבנת רב יוסף, שהוא משום אוהל, סברה הגמרא להשוות בין משמרת לבין תלה קוזה בסיקתה. אבל לפי המסקנה, איננו כלל משום איסור אוהל, אלא הוא מטעם אחר שלא יעשה כדרך שהוא עושה בחול. וזה שייך דווקא בדבר שעלול לבוא על ידו לידי איסור דאורייתא, כגון במשמרת שיש לחוש, שמא ישמר שהוא איסור דאורייתא, מה שאין כן התולה קוזה בסיקתה, שאין שייך לבוא על ידי זה לידי איסור דאורייתא לעולם, לא אסרו שלא יעשה כדרך שהוא עושה בחול, כשם שלא אסרו לאכול או לאסף כדרך שאוכל או מייסף בחול. מביאה הגמרא כמה פסקי הלכה של איקט אביי, שאחד מהם הוא בדין תליית משמרת או כשיטתו שהיא אסורה מדי רבנן. מנקת מלקת היה אביי חומרי מתניאתה, כללים של דינים שנמצאו בברייתות מפוזרות. חומרי מתניאתה מפרש רש"י קשרים של ברייתות. ותנאי אביי היה שונה אותם ביחד, הפטורים החסורים בכלל אחד והמותרים לכתחילה בכלל אחד, ובתחילה שנה באיה את הדברים שעושה אותם פטור אבל אסור. אגוד, נודה עשוי מאור, ותפור בשפתו ופיו רחב מאוד וחוטים תלויים בו והולכי דרכים ממלאים אותו יין או חלב, ובמקום שתוקעים או עליהם ללון מותחים פיו וקושרים אותו בחוטים, על גבי ארבע יתידות שנועצים בארץ, והרוח עוברת מתחתיו ומצננת את היין או החלב שלא התקלקל, והרי הוא דומה לאוהל, לאחר שנמתח. כתבו הרשב"א והר"ן שאף על פי שאין נחשב אוהל אלא כשעשוי לצורך החלל שמתחתיו, אלקמן בברייתא מבואר שאסור מדי רבנן לעשות אוהלים אילו בשבת, יש לומר שאף כאן נחשב שצריך את החלל שמתחתיו כדי שתיכנס הרוח שם ותצנן את היין או את החלב. והמשמרת מסננת שמסננים בה שמרי יין, והקילה סדין שפורסים על גבי המיטה ומסביבה על ארבע מוטות שיוצאות מקצותיה ויש בגגה טפח, וכיסי גלין, כיסא שהיו משתמשים בו במקום ששמו גלין, והיה עשוי מחוליות, וכשעומדים ממנו מפרקים אותו ונושאים אותו עמהם. כשרוצים להישב עליו מחזירים ומחברים אותו. את כל אלו, מתיחת אגוד ותליית המשמרת, פריסת הקילה ונטיית כיסא גלין, לא יעשה בשבת. ואם עשה פטור אבל אסור לעשות כן לכתחילה. בגוד ובמשמרת ובקילה טעם האיסור משום אוהל הרי, שאסרו חכמים גזירה שמא יעשה אוהל קבע והתחייב משום בונה. בכיסא גלין כותב רש"י שטעם האיסור משום גזירה שמא יתקע בחוזק והתחייב משום מכה בפטיש. וכותבים התוספות בדיבור המתחיל כיסא טרקסקל, שבכל אלו שהוזכרו כאן ובמסכת ביצה בדף למדבט עמוד ב' שאסור לעשות אוהל, זה דווקא באופן שיש להם מחיצות למטה שמגיעות לארץ, ומטעם זה מותר להושיב את דף השולחן על גבי רגליו, משום שאין מחיצות תחתיו עד הארץ. כעת שונה אביי את מה שעשו מדאורייתא, אוהלי קבע או אל קבוע לא יעשה בשבת ומסע בשוגג, חייב חטאת. כעת שונה אביי את הדברים שמותר לעשותם לכתחילה, אבל מיטה מחוברת ועומדת, והיא זקופה או מוטה על צידיה, והוא רוצה לנטותה ולישבה על רגליה, וכיסא תרסקל, כיסא שמושבו מעור, שכשרוצה להישב עליו פותחו ונוטהו על ארבע רגליו, וכשעומד ממנו סוגרו ומקפלו וסומכו על הכותל, והאסלה עשוי כמין כיסא תרסקל, אלא שהאור הפרוס עליו נקוב באמצעיתו לבית הכיסא, ומניחיו תחתיו כלי לקבל את הראי, מותר לנטותן ולעמידם על רגליהם בשבת לכתחילה, ואף שמעיל בכך, מותר מאחר ועשויים ועומדים הם, והוא אינו אלא פושטם כדי להישב ולשכב עליהם. אומרת הגמרא שנינו במשנה וחכמים אומרים, אין תולים את המשמרת על גבי הכלי ביום טוב, וכן אין נותנים שמרים למשמרת שהייתה תלויה מבעוד יום בשבת, אבל נותנים לה תלויה ביום טוב, משום שזה צורך אוכל נפש. דנה הגמרא, האם האיסור הזה שלא נותנים שמרים אף למשמרת שהייתה תלויה מבעוד יום בשבת, האם האיסור הזה הוא מן התורה? איבא אילו הסתפקו בני הישיבה. אם שימר נתן שמרים לתוך המשמרת וסינן, מהי? מה דינו לדעת חכמים? האם עבר על איסור דאורייתא וחייב? אם במזיד והיו שם עדים והתראה חייב סקילה, אם לא היו עדים או לא הייתה התראה חייב קראת, ואם בשוגג חייב חטאת? או אינו אלא איסור מדרבנן ופטור? פושטת הגמרא את הספק, אמר רב כהנא, אם שימר בשבת בשוגג לדעת חכמים, הרי עשה מלאכה דאורייתא וחייב חטאת. ולכמן הגמרא תדון משום איזו מלאכה הוא חייב. מקשה הגמרא על דברי רב כהנא, מתקיף לרב שישת מקשה ומתקיף רב שישת את דברי רב כהנא, מי כמידה וכי יש דבר כזה דרבנן אוסרים מן התורה ומחייבים חטאת, ורבי אליעזר שרי מתיר לכתחילה את המלאכה הזו, הרי לא מסתבר לומר שיחלקו בסברות רחוקות כל כך. שואל הרשב"ר, אם מצינו לאל בדף קוף י' ג' שנחלקו רבי יהודה וחכמים לגבי הניבה, שלדעת חכמים מותר לכתחילה, ולדעת רבי יהודה נחשבת ככשירה וחייב עליה, והוא מתרץ שאין הגמרא מקשה על אופן שטענה אחד מחייב חטאת, והרבים חולקים עליו ומתירים לכתחילה כגון בעניבה. הגמרא מקשה רק על אופן שטענה אחד מתיר, מה שטענה אחד אחר מחייב עליו. וקל וחומר, כשיחיד מתיר לכתחילה, דבר שרבים מחייבים עליו חטאת. מתקיף לרב יוסף, מקשה רב יוסף על הקושייה של רב שישת, למה לא, מדוע אתה אומר שלא שייך שיחלקו בסברות רחוקות כל כך? הרי מצינו כך לגבי יציאה לרשות הרבים בתכשיט הנקרא עיר של זהב. תכשיט של זהב שצורת ירושלים חקוקה בו, כאמור לאל בדף נונטט עמוד א', דרבי מאיר מחייב על כך חטאת, ורבי אליעזר שרי מתיר לצאת בזה לכתחילה. ומביאה הגמרא את מקור המחלוקת ושואלת מהי, איכן מצינו מחלוקת תנאים בזה? מבארת הגמרא דתניא שנינו בברייתא לאל בדף נונטט עמוד ב', לא תיצא אישה מרשות היחיד לרשות הרבים בשבת בעיר של זהב. אחת מ-39 מלאכות שנאסרו לעשות בשבת היא מלאכת הוצאה מרשות לרשות, כאמור במשנה לאל בדף עין ג', ומבואר במשנה לאל בדף קוף שבכלל מלאכה זו גם המעביר 400 ברשות הרבים. אז נאמר בברייתא לא תיצא אישה מרשות היחיד לרשות הרבים בשבת בעיר של זהב, אם יצאה בשוגג חייבת חטאת, משום שתכשיט זה נחשב מסע, ואסור להוציאו בשבת מרשות היחיד לרשות הרבים, דברי רבי מאיר. בייר הרשב"א שלדעת רבי מאיר אינו עשוי לתכשיט אלא להראות עושרן, וחכמים אומרים לא תיצא בתכשיט זה לרשות הרבים מדרבנן שמא תסירנו להראות לחברתה, ותשכח ותטלטלנו 400 ברשות הרבים. אם יצאה פטורה משום שתכשיטו, כשם שמותר לאדם לצאת לרשות הרבים בבגדיו ואינם נחשבים למסוי, מאחר והם בטלים לגופו, כך מטעם זה מותר לאישה לצאת לרשות הרבים עם תכשיטיה. אלא שלדעת חכמים אסור לכתחילה לצאת בתכשיט זה, משום החשש שמא תסירנו ותטלטלנו 400 ברשות הרבים כשהוא בידה. רבי אליעזר אומר, יוצאה אישה לרשות הרבים בעיר של זהב לכתחילה, ולא גזרו בזה מאחר ורק אישה חשובה יוצאת בעיר של זהב. אישה חשובה אין דרכה להסיר תכשיטיה כדי להראותם לחברותיה. ונמצא שיש מחלוקת תנאים באופן הזה, שלדעה אחת הדבר אסור מדאורייתא וחייבים עליו חטאת, ואילו לדעת תנא אחר הדבר מותר לכתחילה, ואם כן מדוע יקשה רב ששת, שלא שייך שיחלקו בסברות הרחוקות כל כך זו מזו? ותרץ אביי את קושיית רב יוסף על רב ששת, אמר לאביי לרבו רב יוסף, מי סברת וכי סבור אתה שרבי אליעזר שמתיר לכתחילה לצאת בעיר של זהב? עד רבי מאיר קאי? מתייחס בדבריו לדברי רבי מאיר דאמר חייבת חטאת? אין הדבר כך, אלא דרבנן קאי, דבריו מתייחסים לשיטת חכמים, דאמרי שהם אמרו פטור אבל אסור. ואמר לו, הוא איור, ואמר להם רבי אליעזר שהדבר מותר לכתחילה. ונמצא שחכמים חולקים על רבי מאיר המחייב חטאת, וסוברים שפטור אבל אסור. ורבי אליעזר חולק על חכמים וסובר שמותר לכתחילה, ואין זה דומה לכאן, שרבי אליעזר חולק על חכמים המחייבים חטאת, והוא מתיר לכתחילה. התבהר במשנה לדעת חכמים שאסור לשמר שמרי יין במשמרת בשבת, וחידש רב כהנא שאם שימר חייב חטאת. דנה הגמרא משום איזה אב מלאכה חייב המשמר. שואלת הגמרא, המשמר בשבת משום מי מטרינן בי, משום איזה אב מלאכה מטרים בו? כי הרי העושה מלאכה בשבת בשוגג חייב חטאת, ובמזיד חייב קראת, ואם היו שם עדים והתראה חייב סקילה, ואם יתרו בו משום מלאכה אחרת, אין זו התראה. צריך לומר שהתוספות לאלף דף עין ג' עמוד ב' דיבור המתחיל משום, דנו האם צריך להתרות בו משום אותו אב מלאכה שהוא עובר, או שדי בכך שמטרים בו שמלאכה היא ואסור לעשותה בשבת. אז לפי הצד שצריך להתרות בו דווקא משום אותו אב, זה הביור בדברי הגמרא כאן שחלקו משום מים מטרינן בי. מאחר וצריך להתרות בו דווקא משום אותו אב שעליו עובר, אז משום איזה אב מטרים בו. ולפי הצד שדי בכך שמטרים בו משום שמלאכה היא ואסור לעשותה בשבת, לא באו כאן לומר שצריך להתרות דווקא משום האב של אותה מלאכה, אלא הוא הדין אם מטרה בו משום משמר ולא מזכיר לו את האב גם יוצא ידי התראה. ומה שמברר את הגמרא, משום איזה אב להתרות בו, זה מטעם שאם מטרים בו משום דבר שאינו דומה למה שהוא עושה, סבור עובר העבירה שהמטרה אינו בא באמת להתרות בו, אלא מלעיג עליו, ופטור מסקילה. והערת הגמרא שיש מחלוקת המוראים, משום מה מטרים בו, משום איזה אב מלאכה. רבא אמר מטרים בו משום מלאכת בורר, והיינו שמלאכת השימור היא תולדת בורר, שהרי אף משמר בורר הוא את היין מהשמרים. רבי זירא אמר, מטרים בו משום מלאכת מרקד. מרקד היינו המנפה את הקמח מהפסולת שבו. ועושה זאת בנפה. הזורע, הבורר והמרקד, שלושתם נעשים כדי להפריד פסולת מתוך אוכל, אלא מכיוון שלשלושתם היה צורך במשכן, נחשבים כל אחד בפני עצמו, אף על פי שדומים הם זה לזה, כאמור לעיל בדף עין ג' עמוד ב'. אמר רבא, קבעתי דידי מסתברא, כפי שיטתי מסתבר שמטרים בו משום בורר. שכן מה דרכו של בורר, כגון בורר קטנית, נוטל את האוכל ומניח את הפסולת, אף החנמי גם כאן במשמר הרי הוא נוטל את האוכל, היין יוצא מהמשמרת למטה ומניח את הפסולת, שמרי היין שנשארים במשמרת. וגם רבי זירא מוכיח כשיטתו, אמר רבי זירא קבעתי דידי מסתברא, כפי שיטתי מסתבר שמטרים בו משום מרקד, שכן מה דרכו של מרקד שבשעה שמנפה את הקמח, הרי הפסולת מלמעלה על גבי הנפה והאוכל הקמח מלמטה, אף החנמי גם כאן במשמר, הרי הפסולת שמרי היין מלמעלה נשארים על גבי המשמרת, והאוכל היין יוצא מלמטה ואינו דומה לבורר קטנית שהפסולת נשארת למטה, והאוכל נמצא למעלה. וכותב רשי שרבא מודה לרבי זירא שאם יתרו בו משום מרקד, התראה היא. משום שסברת רבי זירא מה דרכו של מרקד פסולת מלמעלה ואוכל מלמטה, סברה נכונה היא, ואין סברה לומר שלא יתחייב משום מרקד. אבל רבי זירא אינו מודה לרבא וסובר שאם יתרו בו משום בורר, אין זו התראה, מכיוון שמלאכת משמר אינה דומה למלאכת בורר. חוזרת הגמרא לדון בדיני אוהל הרי. תני רמי בר יחזקאל שנה רמי בר יחזקאל ברייתא, טלית כפולה לא יעשה, אסור מדרבנן לשטוח בשבת טלית על גבי ארבע יתידות כדי לישן תחתיה, וראשיה משתלשלים ומתקפלים בצדדים לצד הארץ, והם משמשים ככתלים להגן מן החמה, משום שהוא אוהל הרי. שואל הריטב"א, מדוע נאסר דווקא באופן שהטלית כפולה לצד הארץ, הרי במשמרת נאסר לתלותה גם ללא עשיית מחיצות, והוא מתרץ שבמשמרת מאחר והיא עשויה לשמר והיא ראויה לזה גם ללא מחיצות, לפיכך אסור לתלותה אף ללא עשיית מחיצות, מה שאין כן בטלית היא עשויה להגן מהשמש, אינה ראויה להגן ללא מחיצות, ולכן אסור דווקא באופן שכופלה כלפי מטה לצורך מחיצות. ממשיך רמי בר יחזקאל, ואם עשה כן פטור משום שאין זה אלו או לרעי, אבל אסור לעשות כן לכתחילה. ואם נתנה על המות שמעל המיטה מבעוד יום כשהיא מקופלת, והיה כרוך עליה חוט או משיכה, חבל כדי למושכה בהם ולפורסה לצדדים, מותר לנטותה, מותר לפורסה בשבת לכתחילה, מכיוון שאינו אלא מוסיף על אוהל הרי ואינו כעושה אוהל מלכתחילה. וכן מותר לפורקה, אומר השולחן ערוך באור החיים סימן שינטת וף סעיף יוד. כותב המגן אברהם כך מבואר בראש שדימה זאת לקילת חתנים, שמבואר בגמרא לקמן בדף קוף למתחת עמוד ב', שמותר לפורקה, ועוד שזהו כלל שבכל מקום שמותר לנטות אוהל מותר כמו כן לפורקו. ולכאורה צריך ביור מדוע הותר לפורקם בשבת, הרי לעניין אוהל הרי מצינו רק שמותר להוסיף על אוהל הרי, אבל לסתור אוהל הרי אסור. כותב בשער הציון בסימן שינטת וו סעיף קטן ממוו שאוהל הרי כזה שהותר לתקנו בשבת מחמת שהיו לו חוטים כרוכים מערב שבת, כמו כן לא גזרו חכמים על סתירתו. אבל אומר החזון איש, זה דווקא אם פרסו אותה בשבת, אבל אם נפרסה מערב שבת, אסור לפורקה בשבת. מביאה הגמרא לידון נוסף בעניין אוהל הרי. באי מיני שאל ממנו רב כהנא מרב, קילה מהו? כלומר, האם כל הקילות מותרות לפורסם בשבת? אמר להישיב לו רב, אף מיטה יש שאסורה אסור לעמידה. שוב שאל רב כהנא את רב, מיטה מהו? כלומר, האם כל המיטות אסור לעמידם בשבת? אמר להישיב לו רב, אף קילה יש שמותרת, מותר לפורסה. שוב שאל רב כהנא את רב, מאחר ואין אתה מחלק ביניהם קילה ומיטה מהו? כלומר, האם הם שווים בדינם לגמרי ובמקום שאסור בזה אסור כנגדו אף בזה? אמר להישיב לו רב, קילה אסורה ומיטה מותרת, כלומר, אינם שווים. ואירת הגמרא את דברי רב שלכאורה נראים כסותרים זה את זה. אומרת הגמרא ולא קשה אין להקשות סתירה בדברי רב משום שכוונתו לכמה אופנים שונים. הדקה אמר מה שאמר רב, אף מיטה אסורה, כוונתו לאופן שהמיטה עשויה כדקמרנאי. כמו שהיו עושים קרמנאי, אנשי אותו מקום שכך שמו. בפירוש השני מבאר רש"י שקרמנאי הם מוכרי פשטן והם היו מוכרים על מיטה זו. שהמיטות שלהם היו עשויות מחוליות והיו מפרקים ומחזירים אותם. כמו המיטות והכיסאות שהיו עושים בגלין שהוזכרו לאל בברייתא שהביא אביי. ואסור לעשות כן כפי שהתבאר לאל. וטעם האיסור הוא משום גזירה שמא יתקע בחוזק כמפורש ברש"י לאל. ועדקה אמר לי מה שאמר רב לרב כהנא אף קילה מותרת כוונתו לאופן שהקילה עשויה כדרמי בר יחזקאל. כפי ששנה רמי בר יחזקאל לאל שאם קרח עליה חוט או משיכה מבעוד יום מותר לנטותה. ומה שאמר לו קילה אסורה ומיטה מותרת כוונתו לקילה ומיטה עשויות כדדידן כשלנו. שהמיטה מחוברת ועומדת אלא שזקופה היא והוא מושיבה על רגליה. ומותר לעשות כן. והקילה עשויה באופן שיש בגגה טפח. ולא קרח עליה חוט או משיכה, שבאופן זה אסור לנטותה. מביא רב יוסף מעשה בעניין אוהל הרי. אמר רב יוסף, חזינה לו לקילי דבי רבונה, ראיתי את הקילות שהיו בביתו של רבונה. דמאותה נגידו שבלילי שבת היו משוחות, היו פרוסות, ומצפרה חבית הרמיה. בבוקר היו מושלחות לארץ, מוכח שמותר לפרקם בשבת. ומאחר שמותר לפרקם בשבת, מותר אף לנטותם בשבת. וכתבו התוספות שאנשי ביתו של רבונה היו כורחים חוט המשיכה על הקילות מבעוד יום, ולכן נותר להם לפורסה או לפורקה בשבת, כמבואר בדברי רמי בר יחזקאל לאל, שבאופן זה נחשב הדבר, כמוסיף על אוהל הרי. ועוד מביאים המפרשים מפה ראיה, שרב יוסף לא היה סומה מלידתו, אלא ראה מאורות מימיו. שהרי פה העיד רב יוסף, חזינה להו, לקילי דבר רבונה. ראיתי את הקילות שהיו בביתו של רבונה. מבארת כעת הגמרא את דין פריסת הווילון בשבת. אמר רב משום רבי חייא, הווילון שכנגד הפתח מותר לנטותו להניחו על מקומו כנגד הפתח בשבת, וכמו כן מותר לפורקו להסירו ממקומו כיוון שאין נחשב אוהל אלא אם עשוי כאין גג. כותב השפת אמת שרש"י מסביר זאת לשיטתו לאל בדף קכ"ה עמוד ב' שאין איסור אוהל במחיצה מן הצד. כותב השפת אמת שגם לשיטת התוספות שיש איסור אוהל במחיצה, מכל מקום זה דווקא כשעושה מחיצה המטרת, אבל במחיצה עשויה לשם צניות באלמה אין איסור. וכאן אין הווילון עשוי אלא לצניות. ואילו הרן כותב שמאחר ואין בו אלא מחיצה אחת וכמו כן אין לו גג, מותר לנטותו בשבת. ורש"י בעירובין בדף קב מפרש שהטעם שמותר לנטותו משום שאינו קבוע שם, אלא ככה דרך לתנו שם ולסלקו משם כדלת באלמה. מבארת הגמרא את דין קילת חתנים בשבת. ואמר שמואל משום רבי חייא בשם רבי חייא, ואנחנו בדף קל"ח עמוד ב', קילת חתנים, מותר לנטותה לפרוס אותה מעל גבי המיטה בשבת, וכמו כן מותר לפורקה, שמכיוון שאין לה גג, כפי שהתבהר להלן, אינה נחשבת אוהל. מה זה קילת חתנים? עץ אחד עומד בראש המיטה, ועץ אחד עומד למרגלות המיטה, ומוט נתון עליהם, כמין האות חטא מעל המיטה. ועליו פרוסה יריעה גדולה ששני ראשיה נופלים משני הצדדים בשיפוע על פני כל המיטה, ואין לה גג ברוחב טפח ואינה כשאר קילות שפרוסות על גבי ארבע מוטות היוצאים מקצוות המיטה שיש בגגם טפח. כאמור אמרה הגמרא שקילת חתנים מותר לנטותה ומותר לפורקה. מקבילה הגמרא את היתר הזה בכמה תנאים. אמר רב ששת בריידר אבידי, לא אמרן, לא אמרנו את הדין הזה שמותר לפרוס קילת חתנים בשבת ולפורקה, אלא באופן שאין בגגה רוחב טפח. וכך עשויות רוב קילות ההתנים. אבל אם יש בגגה רוחב טפח, אסור לנטותה ולפורקה, מכיוון שבאופן זה נחשבת היא אוהל הרי שאסור לעשותו בשבת. כמבואר בגמרא לעיל בדף קוף למדזיין עמוד ב' שלדברי הכל אסור לעשות אוהל הרי בתחילה. להתחיל לבנות אותו בשבת. מוסיף רב ששת בריידר אבידי, וכי אין בגגה טפח נמי, גם באופן שאין בגגה רוחב טפח לא אמרן, לא אמרנו להתיר, אלא באופן שאין בפחות משלושה טפחים סמוך לגגה טפח. כלומר, שכשמודדים את רוחבה, שבין שתי היריות שנופלות מכאן ומכאן, בתוך שלושה טפחים הסמוכים לגגה, אין שם רוחב טפח, שבאופן זה מאחר והירייה עשויה בשיפוע חד, נחשבת כולה כדופן עד למעלה בלא גג, ואין כאן אוהל. אבל אם יש בפחות משלושה טפחים סמוך לגגה רוחב טפח, נחשבת הקילה כמי שיש בגגה טפח, שכל פחות משלושה הרי הוא כלבוד, דהיינו שנחשב כגג עצמו, ואסור לנטותה ולפורקה. יש מחלוקת ראשונים בדין אוהל הרי, שלדעת רשי והראש אסור לעשות אוהל הרי, דווקא אם יש בגגו או בפחות משלושה טפחים הסמוך לגגו רוחב טפח. אבל אם אין בגגו רוחב טפח, מותר לכתחילה לעשותו. לדעת הריף, אם אין בגגו רוחב טפח, אסור מדרבנן מדין אוהל הרי. ואילו אם יש בגגו טפח, הרי הוא אוהל קבע ואסור מדאורייתא. שואל הראש על שיטת הריף, מבואר כאן בגמרא שקילת חתנים מותר לנטותה מאחר ואין בגגה טפח. ותראה צרן שהריף סובר שמה שמבואר כאן בגמרא זהו רק לעניין קילת חתנים או אילווי מתוקנת לכך. וכן כותב הרמב"ם בלכות שבת פרק חב ב' הלכה למד קילת חתנים שאין בגגה טפח ואין בפחות משלושה סמוך לגגה רוחב טפח. הואיל והיא מתוקנת לכך, מותר לנטותה ומותר לפורקה. ומבאר הקורבן נתנאל שהכוונה שהכינה לכך, והרי כמו פקק חלון שהתירו חכמים לאל בדף קוף למד זין משום הוסיף על אוהל הרי. מה שאין כן בשאר אוהלים שלא הכינם לכך, אסור מדי רבנן. ומוסיף מחצית השקל ואומר, ודי בזה שהכינה לכך במחשבה ולא צריך מעשה בשביל זה. מוסיף עוד רב ששת בריידר אבידי ולא אמרן ולא אמרנו דין זה שמותר אם אין בגגה טפח. ואף אין רוחב טפח בתוך שלושה טפחים הסמוכים לגגה, לא התרנו זאת אלא באופן שאין בשיפוע טפח. כלומר, ששני צידי היריעה הפרוסה אינם מרוחקים בשיפועם טפח מכנגד אמצע הגג. דהיינו שאין ברוחבה למטה שני טפחים, שאז נחשבת כולה כדופן בלא גג ואין כאן אוהל כלל. אבל אם יש בשיפוע טפח שכל צד מהיריעה ירחיב באלכסונו טפח, אז נחשבים שני הצדדים מהעירייה כאוהל, אף על פי שמשופעים הם ואינם עשויים כגג. זאת משום ששיפועי אוהלים כאוהלים דמו. אוהל העשוי רק מעיריות המשופעות גם בלא גג, אם יש בשיפועם רוחב טפח, נחשב הדבר לאוהל. אומר רשי שבגמרא במסכת סוכה בדף יוטט עמוד ב' מבואר שנחלקו התנאים בדבר. לדעת רבי אליעזר שיפועי אוהלים אינם נחשבים לאוהלים, ואילו לחכמים נחשבים הם לאוהלים. רב ששת בריידר אבידי בסוגייתנו סובר כדעת חכמים. ואילו תוספות בדיבור המתחיל שאין בשיפועת טפח, כותבים בשם רבינו שמואל שאין לגרוס את הדין הזה בגמרא כלל, שהגמרא שם במסכת סוכה מבארת למסקנת הסוגיה ששיפולי אוהלים אין דינם כאוהלים. אבל אומרים התוספות שזו לא קושייה, כי אפשר לתרץ שבגמרא שם במסכת סוכה מדובר באופן שאין בשיפועת טפח. ואילו בגמרא כאן היא אומרת זאת על האופן שיש בשיפועת טפח. והקורבן נתנאל מתרץ שאף של עניין סוכה שיפועי אוהלים אינם נחשבים אוהל, מכל מקום לעניין שבת הם כן נחשבים לאוהל. ובפסקי הריד פירש שאין בשיפוע טפח הכוונה שהקילה יורדת מכאן ומכאן באלכסון עד המיטה, ואף שהמיטה רחבה הרבה מכל מקום מאחר והקילה אינה יורדת בצורה ישרה כלפי המיטה אלא באלכסון, אינה אוהל. אבל אם יש בשיפוע טפח, כלומר שלא הייתה יורדת רק באלכסון, אלא סמוך למיטה יורדת זקוף בשווה כלפי המיטה, אם יש באותו חלק טפח, כל הגג שיורד באלכסון נחשב אוהל לאותו טפח הזקוף. ואף שאותו טפח אינו למעלה אלא בשיפולי הקילה, שיפולי אוהלים נחשבים כאוהלים. ומוסיף עוד רב ששת בריידר אבידי ולא אמרן, לא אמרנו דין זה שמותר אם אין בגגה טפח, ואין רוחב טפח בתוך שלושה טפחים הסמוכים לגגה ואין בשיפוע טפח, אלא באופן דלא נחית מפורי הטפח, שאין העירייה יורדת מצדדי המיטה טפח. אבל אם נחית מפורי הטפח, אם העירייה יורדת מצדדי המיטה טפח, אסור לנטותה ולפורקה, מאחר וטפח זה נעשה כקיר לאוהל, והמיטה עצמה נעשית גג לאוהל. וכותב הריטב"א שמחמת הסוגיה הזו יש פוסקים שאומרים שאסור בשבת לפרוס סדין על המיטה, באופן שיורד הסדין טפח כלפי מטה משום אוהל. אבל הרשב"א והר"ן כותבים בשם רבינו יונה שדווקא בקילה הדין הוא כך, מאחר והעירייה עשויה לשם צל. אבל במיטות שלנו, גם אם הסדין יורד מן המיטה טפח, אין בזה איסור אוהל, מאחר ואין בפריסת הסדינים על גבי המיטה משום אוהל. אז לסיכום נמצא שכדי להתיר לפרוס קילת חתנים בשבת, צריך שיתקיימו ארבעה תנאים. א', שלא יהיה בגגה טפח, ב', שלא יהיה בפחות משלושה טפחים סמוך לגגה טפח, ג', שלא יהיה בשיפוע טפח, וד', שלא תהיה יורדת מצדדי המיטה טפח. דנה הגמרא אם מותר לצאת בכובע לבד בשבת. ואמר רב ששת בריידר אבידי, אי סיינה, כובע של לבד, שהולכי דרכים מניחים על ראשם להגן מפני החמה ומפני הגשמים, אומר הר"ן, שר אם מותר לצאת בו בשבת. מקשה הגמרא והאיתמר, הרי נאמר בבית המדרש, סיינה אסור לצאת בו בשבת. תרץ את הגמרא לא קשה, אין להקשות סתירה בין שתי הממרות. משום שיש לפרש המה שלמדנו שאסור לצאת בו, מדובר באופן דאית בי טפח. יש בו טפח, כלומר ששפת הכובע בולט ויוצא חוץ לראשו טפח ואסור משום אוהל. ואפילו בביתו אסור להניחו בראשו מן הטעם הזה, אומר הטור. והמה שאמר רב ששת בריידר אבידי שמותר לצאת בו, זה באופן דלית בי טפח, שאין בו טפח. מקשה הגמרא לביאור הזה, אלא מעטה לפי ביאור זה יש להתמוע, וכי אם שירבייב בגלימה טפח הניח תליתו על ראשו כשהוא מתעטף בה, הוא פשטה חוץ לראשו טפח, הכנה מדי מחייב? האם אפקן התחייב משום אוהל? והסבר קושיית הגמרא היא, שאם כדבריך שהחילוק תלוי רק האם יש ברוחבו טפח או לא, אם כן גם בבגד ששירבב מחוץ לראשו טפח, היה צריך להיות אסור, ואם כן היה לו לרב ששת בריידר אבידי להשמיענו את הדין הזה לגבי תלית, שזה חידוש גדול יותר, שאפילו שאינו קשה ואינו עומד בצורת אוהל, אלא נמשכת ויורדת כלפי מטה, מכל מקום אסור, ומכך שלא ישמיענו את חידושו לגבי תלית, מוכח שבאמת זה מותר, ותם האיסור לגבי כובע הוא אחר, ולא משום אוהל על ידי שבולט טפח. ואומרת הגמרא באופן אחר את הטעם לאסור כובע לבד בשבת ומיישבת את הסתירה. אלא מסיקה הגמרא אין טעם האיסור בכובע לבד משום אוהל, אלא האיסור הוא לצאת בו לרשות הרבים מפני שגזרו חכמים שמא תגביינו הרוח מראשו, ואז יבוא להעבירו 400 ברשות הרבים כשהוא בידו. מה שמצינו לאל סתירה בדין הזה לא קשיא. המה שהתיר רב ששת בריידר אבידי לצאת בכובע של לבד בשבת מדובר באופן דמהדק, שהכובע מהודק היטב בראשו וקשור ברצועה תחת צווארו, ואין הרוח יכולה להעבירו ממנו, והמה שאסרו לצאת בו מדובר באופן דלא מהדק שאינו מהודק היטב בראשו. ולגבי תלית, אין לאסור משום שלא שייך שמא תגביינו הרוח, שהרי היא נאחזת בגופו. הביאה הגמרא את דברי רב בעניין אוהל ארעי ובעניינים נוספים. שלח לירמי בר יחזקאל לרבונה, הימה לנמור לנו איזי, ראי ואוהבי. הנח מילה מעל יתה, אילו הדברים המעולים דאמרת לן שהיית רגיל לומר לנו משמי דרב, בשמו של רב. תרתי שני דברים בהלכות שבת וחד הדבר אחד של אגדה בעניין תורה. שלח לי, ישיב לו רבונה לרמי בר יחזקאל, ההלכה הראשונה שאמר רב בהלכות שבת היא לעניין הדתניה, לעניין מה ששנינו בברית הגוד, נודי עשוי מעור ופיו רחב מאוד וחוטים תלויים בו והולכי דרכים ממלאים אותו יין או חלב, ובמקום שתוקימו עליהם ללון מותחים פיו על גבי התעידות שנועצים בארץ והרוח עוברת מתחתיו ומצננת את היין, או את החלב שלא התקלקל, והרי הוא דומה לאוהל לאחר שנמתח, אם הוא בכיסנה, ברצועותה ומונח על מקומו הקבוע מערב שבת, מותר לנטותה בשבת, כיוון שאינו אלא מוסיף על אוהל הרי. ועל דין זה אמר רב, לא שענו, לא נאמר היתר הזה, אלא באופן ששני בני אדם מותחים את הנוד, שאז אינו נמתח טוב. אבל באדם אחד אסור למותחו, שמכיוון שמתחילה הוא מותחו על יתד אחת וכושרו בה, ולאחר מכן חוזרו ומותחו על יתד השנייה וכושרו בה, באופן זה הוא נמתח היטב. ומבאר החוכמת מנוח בדברי רש"י, שכאשר שני בני אדם תולים את הגוד, אינם מקפידים למותחו יפה, משום שהם יכולים לאחזו משני קצותיו ולתלותו גם בלא מתיחה. מה שאין כן כשאדם אחד תולה אותו, אינו יכול לאחזו משני קצותיו כאחת, אלא כושרו קודם מצד אחד, ולאחר מכן מצידו השני, ובאופן זה הוא נמתח יפה. ואילו הרשב"ם, והר"ן מפרשים בשם רבינו יונה, שבשני בני אדם מאחר והגוד נפרס כולו כאחד, אין זה דרך בניין, שהרי דרך בניין הוא לבנותו מעט מעט ולא כולו כאחד. אבל באדם אחד אסור מאחר והוא קושר קודם צד אחד ולאחר מכן את הצד השני. זהו דרך בניין. ואומר רש"י שהברייתא כאן אינה חולקת על דברי אבאי הלל בדף קל"ח עמוד א', שאיבי ברייתא שאסרה לנטות את הגוד, משום שמה שעשה רבי מדובר באופן שלא היה מתוקן ברצועותיו על מקום קבוע שלו. וערת הגמרא את דין הקילה בזה, אמר רבי וקילה אפילו בעשרה בני אדם אסור לנטותה, משום שאי אפשר דלומים תחפורתה, שלא תימתח מעט. שמאחר והקילה עשויה מבד, נמתחת היא יותר מגוד עשוי מעור, ובאופן זה היא נמתחת מאוד ומהודקת. והטעם שאסור הוא משום אוף דין דחול. מעשה יום חול. ואילו המאירי מפרש שבקילה גם עשרה בני אדם אינם יכולים לתלותה, בלא למותחה מעט. וזה לשיטתו בעניין גוד שהחילוק בין אדם אחד לשני בני אדם, הוא שבשני בני אדם אין צריך למותחה כלל, אלא נפרסת היא בבת אחת בלא מתיחה, מה שאין כן באדם אחד צריך למותחה, ולכן בקילה אסור גם בעשרה בני אדם, משום שבעל כורחם צריכים הם למותחה. מביאה הגמרא את הדין השני שאמר רב בעניין שבת. מבררת הגמרא אידך, ההלכה השנייה שאמר רב בעניין שבת מהי? עונה הגמרא לעניין ברייתא זו, דתניא שנינו בברייתא קירה כעין תנור ועשויה ממתכת, ויש לה ארבע רגליים, שנשמטה אחת מירכותיה, כעין רגליים שלה, מותר לטלטלה בשבת. ואף שהיא כלי שמלאכתו לאיסור, שהרי היא משמשת לבישול והרי היא מוקצה, מכל מקום מותר לטלטלה לצורך מקומה כמבואר בגמרא לאל בדף קכ"ד עמוד א'. כך מסביר רבינו חננאל. ומאחר ונשארו בה שלוש רגליים, הרי היא עומדת בכך ואין לה חוש שמא יחבר בשבת את הרגל שנפלה. אבל אם נשמטו שתיים מירכותיה, אסור לטלטלה בשבת, שמאחר ואינה יכולה לעמוד כך, יש לה חשש שמא יחבר בשבת את הרגל שנפלה. ועל דין זה רב חלק. ואמר, אפילו חד נמי, אפילו אם נשמטה רגל אחת אסור לטלטלה, גזירה שמא יתקע את הרגל הקירה בחוזק ויתחייב משום בונה. וכל שכן שחוששים לכך כשנשמטו שתיים מירכותיה שאינה יכולה לעמוד כך כלל. אבל לדעת התנא שבברייתא, כשנשמטה רק רגל אחת, אין לחוש שיתקענה בחוזק. ויהיה הגמרא, מה אמר רב בעניין תורה? מוסיף רבונה, דבר אגדה שאמר רב בעניין תורה. ואמר רב, עתידה תורה שתשתכח מישראל, שנאמר בספר דברים פרק כוח פסוק נונטט, ויפלא השם את מכותך. מבאר רב לשון הפלאה זו שנאמרה בפסוק, איני יודע מהו, מהו פירושו. ומאיכן ניתן ללמוד מהו לשון הפלאה, כשהוא אומר בספר ישעיה פרק חפתת פסוק י' ד'. לכן הנני יוסיף להפליא את העם הזה, אפלה ופלה, ועבדה חוכמת חכמיו ובינת נבוניו תסתתר. הווה אומר, מכאן אתה לומד שהפלאה זו תורה, שהיא חוכמת חכמיו ובינת נבוניו. ויש ללמוד מכאן שאף כוונת הפסוק ויפלא השם את מכותך, היא לתורה, ומלמדנו הכתוב שתשתכח תורה מישראל. והיון יעקב כותב שהכוונה היא לזמן שקודם ביאת המשיח, מאחר ומבואר בגמרא בדף צדי זין במסכת סנהדרין, שאין בן דוד בעד שתכלה פרוטה מן הכיס, ונמצא שקודם ביאת המשיח אנשים יהיו עניים ולא יוכלו ללמוד תורה, כמו ששנינו במסכת אבות, פרק ג' משנה י' זין, אם אין קמח אין תורה והתורה תשתכח. ורבינו בחיי כתב שחס ושלום לומר שהכוונה לימות המשיח, שהרי מבואר לאיל בדף סמך ג' אצלנו במסכת, שאין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שיעבוד גלויות בלבד. אבל קיום התורה, אומר רבינו בחיי, לנו לבנינו עד עולם, כל זמן שהעולם הזה הגופני נוהג בניהוג זה. אלא כוונת הגמרא לזמן תחיית המתים, שמאחר והתבטל היצר הרע, אז תתבטל כל התורה. וזהו ביור הפסוק בספר דברים, כי לא תשתכח מפי זרו, כי ידעתי את יצרו. דהיינו, כל זמן שידעתי את יצרו, כלומר שנוהג יצר הרע. וכשהוכיחה הגמרא שההפלאה זו תורה, מפרש הקורבן תודה, על פי המבואר בגמרא במסכת ברכות בדף ה', שכל העוסק בתורה איסורים בדילין ממנו. זו כוונת רב, שכשמשה אמר לישראל את התוכחות והאיסורים שיבואו עליהם, יאמרו בני ישראל שאינם חוששים לזה, משום שכשיבואו האיסורים עליהם, הם יתחילו לעסוק בתורה, והתבטלו מהם האיסורים. לכן אמר להם משה, ויפלא השם את מכותך, שחוץ מאותם מכות תבוא עליהם מכה נוספת ושכחת התורה. ואת בא לרבות מכה נוספת, ולא תהיה תרופה למכתם לגרש האיסורים מעליהם. שואל המהרש"א, מדוע הוא צריכה הגמרא להביא את הפסוק מהתורה ויפלא השם את מכותך? הרי אין שייך ללמוד מפסוק זה בפני עצמו ללא הפסוק מהנביא ישעיה שמלמד על הפלאה שהיא תורה. ואם כן, היה די להביא את הפסוק מהנביא שמפורש בו בהמשך הפסוק, ועבדה חוכמת חכמיו. תרץ המהרש"א שהגמרא הביאה את הפסוק מהתורה כדי לפרש את הפסוק בנביא. כי לולא הפסוק שבתורה, לא היינו יודעים לפרש את לשון הפסוק, הנני יוסיף להפלי. וכמו כן, מדוע כפל הפסוק אפלה ופלה? אבל לאחר שהתבאר שההפלאה אמורה בתוכחה הכוונה לתורה, מתבאר לשון הפסוק שבנביא, שהיה מקום לומר שמה שנאמר בתוכחה שתהיה שכחת התורה הכוונה על חלק הנסתר שבתורה בלבד. ובא הנביא ומבאר שגם החלק הנגלה שבתורה ישתכח, כמו שהסיקה הברייתא לקמן שתשתכח הלכה מישראל. וזו כוונת הנביא באומרו, הנני יוסיף להפלי, שהיא שכחה נוספת מלבד השכחה האמורה בתוכחה, ותהיה פליאה כפולה אפלה ופלה. השתכח החלק הנגלה עם החלק הנסתר. וזהו ביור המשך הפסוק, ועבדה חוכמת חכמיו, דהיינו חלק הנגלה, ובינת נבוניו תסתתר, חלק הנסתר. מביאה הגמרא ברייתא נוספת בעניין הזה, תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא. כשנכנסו רבותינו לכרם, לבית המדרש ביבנה, אמרו, וביבנה נקרא הבית מדרש כרם די יבנה, על שם שהיו יושבים שורות שורות כמו כרם שנטוע כך. ובילקוט שמעוני נאמר, יש פסוק במגילת קהלת, נטעתי לכרמים. זה מדרש דרש רבי אליעזר בן עזריה בכרם ביבנה, וכי כרם היה שם, אלא אלו שורות של תלמידי חכמים שנעשים ככרם. אם כן, כשנכנסו רבותינו לכרם ביבנה, אמרו, עתידה תורה שתשתכח מישראל, שנאמר בספר עמוס פרק ח' פסוק י' א', הנה ימים באים נאום השם אלוקים, וישלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי אם לשמוע את דברי השם. וכתיב שם בספר עמוס, ונעו ינו מים עד ים ומצפון ועד מזרח, ישוטטו לבקש את דבר השם ולא ימצאו. ויש לדרוש שמה שנאמר ישוטטו לבקש את דבר השם זו הלכה, שעתידה להשתכח מישראל. ואומר רש"י שנאמר להגיד לכם את דבר השם, דהיינו התורה. ועוד יש לדרוש דבר השם זה הקץ. ורש"י כותב שאינו יודע מכאן למדה הברייתא את הדבר הזה. דהיינו שלא ידעו מתי קץ הגלות. ותוספות בדיבור המתחיל דבר השם זה הקץ אומרים, שלמדים זאת ממה שנאמר לגבי גלות בבל בספר עזרא בפסוק הראשון, ובשנת אחת לכלות דבר השם מפי ירמיה, מאז שהושלם דבר השם מפי ירמיה. וביהי הים הוא מבאר שמאחר והקץ נסתר מכל עין ואינו גלוי אלא להשם לבדו, לכן נקרא דבר השם, כלומר שהוא עניין אלוקי ואין אחר זולתו יודע זאת. ועוד יש לדרוש דבר השם זו נבואה שתיפסק מישראל. הגמרא מבארת את עניין שכחת התורה המבואר בפסוק. ואירת הגמרא ומה עם מה כוונת הפסוק ישוטטו לבקש את דבר השם ולא ימצאו, אמרו חכמים שפירוש הפסוק הוא כך. עתידה אישה שתיטול כיכר של תרומה שיש בה ספק אם נטמעה או לא, ותחזור ותסתובב בבתי כנסיות ובבתי מדרשות לשאול את החכמים כדי לידע אם טמאה היא ואם טהורה היא, ואין מבין. לא יהיה מי שמבין להורות להם טהורה היא ואם טמאה היא. שואלת הגמרא כיצד ניתן לומר שלעתיד לא יידעו לענות על השאלה הזו? הרי זה דבר שבהד יכתיב בי בפירוש כתוב בתורה בספר ויקרא פרק י' פסוק ל"ב, וכל אשר ייפול עליהם משמונת השרצים במותם מכל האוכל אשר יאכל אשר יבוא עליו מים יטמע. דהיינו שכל אוכל שבאו עליו מים מוכשר לקבל טומאה, ובפסוקים אלו מפורש מתי נעשה אוכל טמא, בתורה שבכתב הרי כתובה ומונחת ואפשר לראות מה כתוב בה. והפסוק הזה מדבר על כלי חרס שאינו מקבל תאומה מגבו אלא מתוכו. ובפסוק הקודם נאמר וכל כלי חרס אשר ייפול מהם אחד משמונת השרצים אל תוכו. שאז נטמע כלי חרס כיוון שהגיע תאומה לאווירו ואף על פי שלא נגע בו. כל אשר בתוכו יטמע. שהכלי חוזר ומטמא כל אשר באווירו. והפסוק המוזכר בגמרא מוסב עליו ומלמדנו שכל אוכל שאוכשר לקבל תאומה לידי שבאו עליו מים והוא בתוך כלי חרס הטמא, יטמע. אם כן משמע מהפסוקים שכל אוכל שבא עליו מים אוכשר לקבל תאומה. אז אם בפסוקים אלו מפורש מתי נעשה אוכל טמא, וזו תורה שבכתב שכתובה ומונחת, אז אפשר לראות מה כתוב בה. אז למה לא ידעו להורות אם זה טמא או טהור? אלא מבארת הגמרא באופן אחר, כוונת הפסוק ישוטטו לבקש את דבר השם ולא ימצאו, היינו באופן שנפל שרץ לתוך תנור העשוי מחרס, והייתה בתוך התנור כיכר של תרומה ונטמאה. התנור נטמא מחמת השרץ שהוא אהב התומה, או באופן שקודם נפל השרץ לתוך התנור וטימא אותו, ולאחר מכן נפלה לשם הכיכר. ויבקשו לידע אם ראשונה לטומאה היא, ואם שנייה לטומאה היא. השרץ אב הטומאה הוא, והתנור שלתוכו נפל השרץ נחשב ראשון לטומאה, והם הסתפקו, האם גם הכיכר נחשבת ראשונה לטומאה או שהיא שנייה לטומאה. ובהמשך יתבהר מהם צדדי הספק בזה. והחילוק בין ראשון לטומאה לשני לטומאה, שראשון לטומאה מטמא אוכלין ומשקין, מה שאין כן שני לטומאה שאינו מטמא אוכלין ומשקין בחולין. ואין מבין ולא יהיה מי שמבין להורות בזה. מקשה הגמרא, כיצד ייתכן שלא יהיה מי שידע להורות בשאלה הזו? והרי הנמי מתניתיני, גם דין זה מפורש הוא במשנה, והמשניות הרי לא השתכחו. כדתנן, כפי ששנינו במשנה במסכת כלים, פרק ח' משנה ה', השרץ שנמצא בתנור חרס ולא נגע בפת שבתנור, שאם נגע הרי הפת ראשונה לטומאה ולא שנייה לטומאה, שהרי נגעה בשרץ שהוא אב הטומאה, אז אם כן, השרץ שנמצא בתנור חרץ ולא נגע בפת שבתנור, הפת שבתוכו שנייה לטומאה, מפני שהתנור עצמו תחילה הוא ראשון לטומאה, שהרי הוא קיבל טומאה מהשרץ שהוא אב הטומאה, וחוזר ומתמא את הפת ועושה אותה שנייה לטומאה. הרי מבואר במשנה שהפת שנייה לטומאה. מדוע לא יידעו לענות את התשובה הזו? מתרץ את הגמרא מסתפקה להו, הם הסתפקו בה דאמר לרבדה ברבה לרבה, שהוא הקשה לו מדוע הפת נחשבת שנייה לטומאה, לכזי היי תנורה כמן דמלי תומה, נראה, נחשיב את התנור כאילו מלא תומה כשנפל השרץ לאווירו, שהרי הוא מטמא את האוכל בלא נגיע אלא באווירו, הרי שהתורה מחשיבה את השרץ כאילו ממלא את כל תוכו של כלי החרס, ולכן נטמע האוכל שבכלי החרס גם כשלא נגע בשרץ, כאילו נגע בו. וממילא תאב היא תהיה הפת ראשונה לתומה, שהרי נחשבת היא כנוגעת בשרץ, מאחר והיא נוגעת באווירו התמה של התנור, והעתידים הם להסתפק בסברה של רבדה ולא יעידו תשובה על כך. ואמר לי, אמר רבה לרבדה ברבה, לא אמרין על לכזה אי תנור, הכמן דמלי תומה, אין אנו אומרים שרואים את התנור כאילו מלא תומה, אלא התנור עצמו נטמע מחמת השרץ ונעשה ראשון לתומה. וכן אוויר התנור נחשב ראשון, והפת נטמת מחמת אוויר התנור ונעשית שנייה לתומה. והראיה, נתניה שנינו בברייתא, מכיוון שמבואר בתורה שדבר הנופל לתוך אוויר כלי חרס תמה, נטמע, כמו שנאמר וכל אשר בתוכו יטמע, יכול הייתי לומר שיהיו אף כל הכלים שאינם של חרס מתאמים באוויר כלי חרס, כלומר, שאם נפל שרץ לתוך כלי חרס ובאותה שעה היה כלי אחר בתוך הכלי חרס, יטמע הכלי הפנימי מגבו, מחמת השרץ שנפל לאוויר הרחיצון, ואם אף הפנימי היה של חרס ודאי שאינו נטמע, שרי אינו מקבל תומה מגבו אלא מאווירו, אלא אם הפנימי היה כלי שטף, דהיינו, כלי עץ וכלי מתכת המקבלים תומה מגבם, בזה היינו יכולים לומר שנטמע. תלמוד לומר מלמדינו הכתוב, כל אשר בתוכו יטמע, וסמוך לו נאמר מכל האוכל אשר יאכל, וכל משקה אשר ישתה. ולמדנו מזה, שרק אוכלים ומשקים מתמין באוויר כלי חרס. וכוונת הפסוק היא שמה שנאמר קודם, כל אשר בתוכו יטמע, הכוונה דווקא לאוכלין ומשקין. ואין כלים מתמין באוויר כלי חרס. אם היינו מחשיבים את כל התנור כאילו מלא תומה, היו גם כלים מתמים בתוכו, שהרי רואים אנו כאילו התומה עצמה, כלומר השרץ שהוא אב התומה, נגע בהם מגבן על ידי אוויר התנור. אבל מכיוון שאנחנו לא אומרים כן, אלא מה שנמצא בתנור נטמע מכוח התנור ולא מכוח השרץ, והתנור ראשון לתומה הוא נמצא שרק אוכלים ומשקים נטמעים ולא כלים, מאחר ואין ראשון לתומה מתמי כלים. ודבר זה עצמו שאין ראשון לתומה מתמי כלים, למדנו מפסוק זה, שמכיוון שמלמדנו הכתוב שהכלים שנפלו לכלי שיש בו שרץ תאורים לגמרי, אין אומרים שיקבלו תומה מכוח התנור שהוא ראשון, בהכרח שטעם הדבר הוא משום שאין כלים מקבלים תומה אלא מאב התומה. ונמצא שלמדנו מכאן שני דברים, א', שהפת שנפלה לתנור היא שנייה, ב', שאין ראשון לתומה מתמי כלים. ועתידים ישראל לשכוח את הברייתא הזו, שממנה מוכח שאין רואים את כל התנור כאילו מלא תומה. ויראה להם כסברת רבדה בקושייתו שהפת צריכה להיות ראשונה לתומה ולא יעידו תשובה לזה. ויש כאלו שמפרשים שבאמת גם המשניות והברייתות עתידות להשתכח. אז התבהר לאל בדברי רב ובברייתא שעתידה תורה להשתכח מישראל, מביאה הגמרא דעה חולקת על כך, תניא שנינו בברייתא רבי שמעון בן יוחאי אומר חס ושלום שתשתכח תורה מישראל, שנאמר בספר דברים פרק למד א' פסוק כ"א כי לא תשתכח מפי זרעו. וכותב המהרש"א שאף שפסוק זה נאמר על השירה שהיא לא תשתכח מפי זרעו, שנאמר וענתה השירה הזאת לפניו לעד כי לא תשתכח מפי זרעו, סובר רבי שמעון בר יוחאי שאין הכוונה לשירה בלבד אלא לתורה כולה. אלא מה, איזה פירוש אני מקיים בפסוק ישוטטו לבקש את דבר השם ולא ימצאו? יש לדרוש שכוונת הפסוק היא שלא ימצאו הלכה ברורה בטעמיה שאין חולקים בה ומשנה ברורה. אומר רבן יהוידע, דהיינו גרסת המשנה ונוסחתה, אפילו לא במקום אחד מכל המקומות שנזכרו בפסוק. כמו שמשמע בפסוק שאפילו אחר שישוטטו בכל המקומות, לא ימצאו. ולא אדרת אליהו מפרש שדווקא במקום אחד לא ימצאו, וכוונת הגמרא היא, על פי דברי הירושלמי במסכת ראש השנה, דברי תורה נעים במקומם ועשירים במקום אחר. וכוונת רבי שמעון היא לדרוש שלא ימצאו משנה ברורה והלכה ברורה במקום אחד, דהיינו שלא יוכלו למצוא את ההלכה במקום אחד, אלא רק על ידי חיפוש בכמה מקומות. מוריי ורבותיי, אחיי וראי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף קוף למד ח' במסכת שבת עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מה הטעם שאסרו חכמים לתלות משמרת בשבת? שאלה שנייה, מה סברת רבי אליעזר שמתיר לכתחילה לאישה לצאת בעיר של זהב? שאלה שלישית, משום מה מטרים במשמר? שאלה רביעית, למסקנה, מה הטעם לאסור לצאת בכובע של עבד? שאלה חמישית, לרב האם מותר לטלטל קירה שנשמטה אחת מירכותיה? והשאלה האחרונה, רבי שמעון בר יוחאי, מה פירוש הפסוק ישוטטו לבקש את דבר השם ולא ימצאו? אלה הם השאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה. הודות אשר למדנו היום הזה בסייעתא דשמיא ענקית, בדף קוף למד ח' במסכת שבת, וכעת אל פנינתנו שונה הלכות בשלושת השבועות ללא אות מוזיקלי בפתיחת הפנינה, ונשנן מספר הלכות למעשה הודות אשר למדנו בדפינו היומי. מיטה כשמעמידים אותה, אסור להניח הרגליים תחילה ולהניח עליהם הקרשים מלמעלה, אלא ישים הקרשים תחילה באוויר ואחר כך הרגליים תחתיהם, וכל זה דווקא כשהרגליים הם דפים מחוברים כמו דופני תיבה, אבל רגליים של מיטות שלנו וכן רגלי השולחן מותר בכל אופן. העושה אוהל קבוע הרי זה תולדת בונה וחייב, לפיכך אין עושים אוהל הרי לכתחילה ולא סותרים אוהל הרי, גזירה שמה יעשה או יסתור אוהל קבוע, ואם עשה או סתר אוהל הרי, פטור. המשמר יין או שמן או מים וכן שאר המשקים במשמרת שלהן חייב, והוא שישמר כגר או גרת. הבורר שמרים מתוך המשקים, הרי זה תולדת בורר או תולדת מרקד וחייב, שהזורה והבורר והמרקד דומים ענייניהם זה לזה. זהו שונה הלכות שלנו, ואנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בסייעתא דשמיא עם משנה יומית על שני חלקיה. הנה החלק הראשון, משנה יומית, אנחנו לומדים ומשננים משניות שאין עליהם גמרא. סדר זרעים, מסכת תרומות, פרק י' משנה ו'. מי שהיו לו חבילי טלטן של כלי הכרם, שגידל טלטן בקרמו והרי נאסרה משום כלי הכרם, ידלקו, ישרפו כל החבילות, שאף העץ של הטלטן נאסר משום כלאיים והוא טעון שריפה. היו לו חבילי טלטן של טבל שלא הופרשו מהם תרומה ומעשרות, קוטש את חבילי הטלטן וחובט את הזרעים מן השרביטים, ומחשב כמה זרע יש בהם, שכן תרומה גדולה ניתנת בעומד. הוא מפריש את הזרע, מפריש תרומה מן הזרע על הזרע, לפי שהזרע בלבד חייב בתרומה, ואינו צריך להפריש את העץ, להפריש תרומה מן העץ על הטלטן, אף על פי שיש בו טעם כמו בזרע. אם יפריש תרומה אף מן העץ לפני הקטישה, לא יאמר, אקטוש, אכבוט את הזרע מהשרביטים ואטול את העץ מטלטן התרומה ואתן את הזרע בלבד לכהן, אלא נותן העץ עם הזרע. שהועיל וקרא שם תרומה על העץ, אף על פי שאין עליו קדושת תרומה. כמו ששנינו במשנה הקודמת, הרי הוא חייב לתנו לכהן. מסכת תרומות, פרק י' משנה ז'. זיתי חולין שכבשן עם זיתי תרומה במי מלח או בחומץ, בין שכבש פצועי חולין עם פצועי תרומה, שגם זיתי החולין וגם זיתי התרומה היו פצועים, היינו בקועים או מרוסקים, ובין שכבש פצועי חולין משלמי תרומה, שזיתי החולין היו פצועים וזיתי התרומה היו שלימים, או שכבש זיתי חולין פצועים במי תרומה, במים שכבשו בהם זיתי תרומה, אסור הכבוש באכילה לזרים, שזיתי חולין הפצועים בולעים מזיתי התרומה או ממי התרומה. אבל שלמי חולין עם פצועי תרומה, עם כבש זיתים שלמים של חולין, עם זיתים פצועים של תרומה, מותר לזר לאכול את זיתי החולין, שאין השלימים בולעים אלא פולטים בלבד. וכעת אל מפעל המשנה היומית, קביעותה, אנחנו אוחזים בסדר קודשים, מסכת מידות, פרק ב', משנה ב'. משנה זו מתארת את הכניסה להר הבית ואת היציאה ממנו, כל הנכנסים להר הבית נכנסים דרך ימין ומקיפים סביב, ויוצאים מהר הבית דרך שמאל לכניסתם, חוץ ממי שאירעו דבר רע כגון הבעילות או נידוי שהוא מקיף לשמאל, שהוא נכנס ופונה לצד שמאל, ומתוך כך היו שואלים אותו, מה לך מקיף לשמאל? מה הראה לך שאתה פונה לצד שמאל? אם היה משיב שאני אבל, הרי הם מברכים אותו השוכן בבית הזה, אינה חמך. אם היה משיב שאני מנודה, הם מברכים אותו השוכן בבית הזה, ייתן בליבם של הדיינים שנידוך, ויקרבוך, יסירו ממך את הנידוי. דברי רבי מאיר, אמר לו רבי יוסי, הסיתן את הדיינים שנידוהו, כאילו עברו על הדין, יפתו את הדין, שנידוהו שלא כהלכה, אלא כך היו מברכים אותו, השוכן בבית הזה ייתן בליבך לשוב בתשובה, ותשמע לדברי חבריך הדיינים, ויקרבוך, ויסירו את הנידוי מעליך. מסכת מידות, פרק ב', משנה ג'. לאחר שתיארה המשנה את היקפו החיצוני של הר הבית, ממשיכה היא לתאר את השטח שבין חומות הר הבית לחומות העזרה. בשטח הזה הייתה המחיצה שעשויה מעשה רשת הקרויה סורג, ושטח פתוח הנקרא חיל. אומרת המשנה, לפנים ממנו מכותל הר הבית עמד סורג, מחיצה עשויה כעין סבכה, גבוה 10 טווחים, ו-13 פרצות היו שם בסורג, שפרצו מלכי יוון בתקופת שלטונם בארץ ישראל, וחזרו וגדרו בני חשמונאי כאשר ניצחו את היוונים וגזרו כנגדם 13 השתחוויות, שהיה אדם משתחווה כשמגיע כנגד כל פרצה ופרצה. לפנים ממנו מן הסורג היה חיל, שטח פנוי שרוחבו 10 עמות ו-12 מעלות מדרגות היו שם בחיל, שבהם עולים מן החיל לעזרת נשים, רום המעלה, גובה של כל מדרגה היה חצי עמה, ושלחה רוחב מקום דריכת הרגל חצי עמה. מציינת המשנה את מידתם של שאר המעלות שהיו במקדש, כל המעלות שהיו שם במקדש, רום המעלה היה חצי עמה ושלחה חצי עמה, חוץ משל האולם שהיו רחבות עמה. נותנת המשנה כללים נוספים במידותיהם ובתבניתם של בנייני בית המקדש. כל הפתחים והשערים שהיו שם במקדש היה גובהם 20 אמה ורוחבם 10 אמות, חוץ מפתחו של האולם שגובהו היה 40 אמה ורוחבו 20 אמה. כל הפתחים שהיו שם היו להם דלתות, חוץ מפתחו של האולם שלא היו לו דלתות. כל השערים שהיו שם היו להם שקופות, משקוף עליון ארוך המונח על שתי מזוזות הפתח, חוץ משער תדי שהיו שם שתי אבנים מוטות זו על גב זו. כל דלתות השערים שהיו שם נשתנו לאחר זמן להיות של זהב, מצופות זהב, חוץ משער ניקנור, שדלתותיו נותרו בציפוי של נחושת כפי שהיו בתחילה, מפני שנעשה בהם נס ורצו שתשמשנה הדלתות כזכר לנס. ויש אומרים שלא החליפו את דלתות שער ניקנור לשל זהב מטעם אחר, מפני שנחושתן מצאיב, הנחושת שלהם הבריקה כמו זהב, ולא היה צורך להחליפן בזהב. מוריי ורבותיי, חי וריאה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הענקית את תלמוד תורתנו בדף קוף למד ח' במסכת שבת, היום הזה, ראש חודש מנחם אב תשפ"א, יום רביעי בשבוע. נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום חמישי ב' במנחם אב תשפ"א, ונלמד את דף קוף למד ט' במסכת שבת. לקוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו חודש טוב ומבורך, מלא ישועות ונחמות. מלא 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 בניסים ונפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אור התורה ושמחה וכל מלדי מיטב. מי נותן התורה, חלכם לא ראית, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות. חודש טוב ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.